חשבתי והתבוננתי בדברים, ולפני שאנחנו עולים לקומה שהיא לכאורה מסקנתו של הרב, או גישה יותר מרכזית בדברי הרב, יחס למציאות של תפילה, גם כמו שהרב ציודה ערך את זה, בפרקים המקדימים, התפילה המתמדת של הנשמה, זה הדבר הראשון. ומורה שהתפילה היא באמת משהו נשמתי, עוצמתי מיוחד. אבל יחד עם זה, כשאנחנו חוזרים לעיני הברכות, וכפי שהרב מראה את הדברים מתוך פשטי הפסוקים, מוכרחים להגיד שדעתו של הרב היא שמלכתחילה ההסברה של התפילה לכלל ישראל לדורות, לא פוסחת על ההסברה הפשוטה הזאת כביכול, ולכן הרב חוזר על זה, והדבר הזה תופס מקום, ואני חושב שהוא חייב להיות גם נחלתו של כל אדם, וצריך להבין שכך הם פני הדברים בצורה מוכרחת, משום שיש אפילו איזה מקום, אני כרגע לא מצאתי, אני זוכר שפעם מצאנו את זה, עוד אולי נגיע לזה, שהרב אומר גם מדבר על תפילה של גויים. זאת אומרת, שם בתפילה של גויים ודאי שאתה, או אפילו הרשעים, אתה לא מדבר על איזושהי התרוממות מיוחדת של אדם שהוא נושק ברצונו וברצון אלוקים וכולי, כמו שאנחנו עוד נראה. אבל פשוט עצם הבעת הרצון והבעת יש לה כוח ויש לה משקל במציאות. אלא מה? הרב אומר שעיקר התפילה של אדם ישראל ועיקר הייחודיות של תפילת ישראל היא במה שהתפילה היא איזושהי השלמה פנימית של האדם עצמו. לכן ההסברה הזאת תופסת מקום גם נפש החיים. תכף אני אסביר, גם נפש החיים, בסופו של דבר המסקנה שלו בשער ג' על התפילה, זה מין הסברה, הבאתי לכם את זה, לא. זה מין הסברה מאוד, הנחיה מאוד פשטנית. הוא אומר שם, כביכול פשטנית. הוא אומר שהיות שהתפילה נתחברה על ידי אנשי כנסת הגדולה, 120 זקנים. אנחנו יודעים שהתפילה היא כולה מלאה כוונות נסתרות ועמוקות. עולמות שלמים. ואנחנו יודעים שיש לאדם תפקיד במציאות. אדם יכול לחולל דברים, אפילו כן, שכן מדבר על זה, שאדם מחולל דברים במציאות, ואנחנו לא נדע ולא... אז צריך אדם מאוד להאמין בזה, וצריך האדם לעמוד בתפילה אחרי שהוא זיקח את ליבו, ותיאר את עצמו מכל מיני מניעות, כך שהוא כולו יהיה כלי שרת מבחינת הבעת התפילה שלו, וכל מילה ומילה היא כמו איזה מין קורבן, וכאילו מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, וחוץ מההבנה הפשטנית שוודאי ישנה לו בדברים, אז ריבונו של עולם, הנה המילה הזו, תפעל את מה שהיא צריכה לפעול. מתוך ידיעה שהתפילה היא מין צופן, החיבור של המילים בצורה מאוד מדויקת, והעריכה הזאת מכוונת לתקן את מה שהיא צריכה לתקן ולהעלות מה שהיא צריכה להעלות. אנחנו בזה עושים את מנחתנו, עושים את חובתנו, את התקנת חכמים, שמצוות תפילה, שלוש פעמים ביום, כל התפילות, כל מוסף וכו'. זו כוונה שהיא יכולה להיות נחלה שווה לכל נפש פחות או יותר, כך הוא עיצב את הדברים, אבל פי שוודאי שהוא עצמו היה שייך לעולמות יותר גדולים, מצד ההנחיה לבני תורה, איך להסתכל על התפילה בגובה הנכון. אני גם אומר לכם את הדברים בקיצור, הוא מביא שם הרבה ממרי זוהר, מסביר אותם, צריך לראות את הדברים בפנים, אנחנו לא יכולים כך להביא מסקנה בדברים מוכנים שכאלו, אבל הצורה הזאת שמוכרחה להיות הסברה יותר פשוטה ומכוונת, היא מוכרחה להיות מחוברת איתנו תמיד. והרב מאוד מדגיש את זה. הרב אומר שאנחנו יודעים שהתפילה יש לה מין חוק כזה, הטבעה אלוקית, שכאשר האדם יביע את התכנים האלה שהוא מבין בתפילה כלפי הקדוש ברוך הוא, בכך שכל רגשותיו יתמלאו מזה, והוא כל כולו יהיה באופן אידיאלי, מחובר, עם כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויביע אותם בהבעה שרגש, כמה שרגש יותר טהור. והרב כותב בברכות גם, כמה שיהיה עולמו הפנימי יותר מואר, ויותר יותר טוב מצד עצמו, יותר בנוי על פי אמות מידה של תורה וקדושה. ככה גם הבעת הרצון שלו לא דומה מי שמביע רצון לדבר מה הוא מכיר אותו בצידו התפל והחיצוני, לבין מי שיודע את הדברים מעומקם, כמו שכבר הבאנו כמה פעמים את הדוגמה, מי שמתפעל בניין בית המקדש, מה זה בית המקדש אצלו? הצד המפואר של בית המקדש, הצד החיצוני, הצד הממדים וכו' וכו', שאדם באמת משתוקק למה שמתחויב בפנים, להערה האלוקית שממלאת את בית המקדש, להדבקות, מי שמבין את הדברים, אז זה משהו אחר, אז כל מה שהוא מבקש בדבר, מה הוא רוצה בדבר, מה הוא רוצה ברפואה, מה הוא רוצה בחוכמה, מה הוא רוצה בקיבוץ גלויות, מה הוא מבין בזה, הדברים האלה ודאי שהם בעלי ערך אחר. כל זה בעצם משקע האדם את רגשותיו בתפילה, וזה פועל. לכן הרב אומר, יש הבדל בין אם אדם מתפלל בתחילת השנה, כשהדברים, מערכות סיבובי הסיבות, עוד לא הגיעו לידי אותה נקודת זמן, אז אדם כביכול יכול, התפילה, כשהיא באה בעיתוי הנכון, יכולה לשנות יותר דברים, אחר מסביר את הדברים בצורה יותר, כן, חוק כזה, או קבל השם חזק ואמץ בך וקבל השם, עוד פעם תפילה, עוד פעם תפילה, משום שככה הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים שאותו מבוקש, יושג רק אחרי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הבאה חוזרת ונשנית, שהדברים יביעו, ירשימו את עצמם באדם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי ככה אותו אדם צריך, וככה האישיות שלו בנויה, והשלמתו תפעל.
האמירה שתפילה בתחילת השנה יותר משפיעה מסוף שנה דווקא לא מתאימה למהלך שהמטרה של התפילה יש למטה האדם. רואים זה כן, זה משהו אמיתי שלפני עצמו פועל.
כן. נכון.
אבל אולי גם פה זה כל ביחס לאדם, כי למשל מה שהרב מביא לגבי תפילה בתחילת היום, זה שאם האדם מתפלל בתחילת היום, אחרי זה כל הכוחות החיים שלו שבאים הם המשך של התפילה, הם לא מתעוררים מצד עצמם, מצד הפראי שלו. זה כן כאילו משהו שאדם, זה כמו ביקורים, כאילו, שאדם מייסד את הבסיס על התפילה, ואחרי זה כל כוחות החיים שמתקדמים הם ממשיכים מהבסיס הזה.
כן, אז זה אפילו הסברה יותר עמוקה כבר, את מכונן את הדברים. אמנם מצד האדם וגם מצד המציאות, ההסברה יותר... כן, אבל הרב מסביר את זה, אני כוונתי שהרב מסביר את זה כמו איזה מין חוק סכמטי כזה, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם. שוב, יכול להיות שסגנון ההסברה בעינייה הוא עוד סגנון הסברה יותר, יותר פשטני, במרות שהרב מתכוון ודאי לחלק מהדברים. הרב מתכוון לומר שבאמת הקדוש ברוך הוא שם את האדם ורצונותיו ורגשותיו איזשהו מיקום כזה בתוך השתלשלות הדברים המציאותית, ומתוך כך הדברים יושפעו על ידי זה. חוק שהקדוש ברוך הוא קבע, החוק הזה קשור להשלמת אדם, למה שאדם תולה את עצמו בקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אבל כשאנחנו באים מזה להסברה יותר עמוקה, שהרב קרא להסברה מיסטית, ההסברה הסודית, אז ברור שאנחנו עומדים ומתרשמים ונפעמים ורואים את הגודל של הדברים, אבל הגודל הזה הוא גודל של אמת, הוא גודל של אמת, הוא בעצם צריך להבין איך הדברים בנויים ולחיות אותם כמה שאנחנו מסוגלים לחיות אותם, כי ודאי זה משתנה מאדם לאדם, מגדולי ישראל ובין אנשים פשוטים. אנחנו רואים שהרב ציודה ערך את הדברים כך שהתפילה המתמדת של הנשמה, זהו הפרק הראשון, הפרק הפותח בעצם כל התריה. והכל מובע כך שאדם לא יכול בלי תפילה. שקודם כל התפילה היא מין צורך פנימי עמוק, ששייך למהות האדם, שאדם הוא מתפלל, מונח בקרבו. זה לא איזה חוק כזה, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רוצה להשיג דבר מה במציאות, קודם כל תביע את הדברים דרך רגשותיך, אלא זה בא ופורץ מקרבו של האדם, אפילו לא על ידי חוק תורה. זה לא שאדם למד תורה, למד כזו מצווה וכך וכך, ואדם מזדהה עם זה לגמרי והולך ומקיים, אלא בעצם התפילה שייך לאיזה מין מעיין, יותר עמוק וטבעי שקיים באדם וקיים בעצם בכל העולם. המושג הזה שהתפילה המתמדת של הנשמה כבר חורג מעבר לתפילה מדוברת, מנוסחת, אלא זה מין הבעת השתוקקות של הבריאה אל מקורה. כמו שהרב אומר, התפילה היא האידיאל של כל העולמים, כל צמח, כל שיח, כל גרגר חול, כל רגב אדמה, אשר בו חיים נגלים, וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה, כל גדוליה, הכל הומה, שואף, הורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. אדם סופג את כל השקיקות הללו בכל התוכו שם, מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו וכו'. כלומר, מעצם טבע הבריאה, מה שהבריאה בעצם היא ברואה על ידי רצון הקדוש ברוך הוא, העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, מאמרות, מאמר זה רצון. המאמרות האלוקיים שבשורש המציאות הם לא מאמרות שהיו ונגמרו, אלא הקיום הרצוני של המציאות על ידי הקדוש ברוך הוא קיום תמידי. כלומר, מונח, כמו שהחסידות מרבה לבטא את זה, הוא בא גם במקומות אחרים, מונח בבריאה בעצמה תכונה טבעית של לחוש את הזיקה למקור הגדול והמאיר שממנו משתשת כל הבריאה, וגם אליו היא עתידה לשוב, משום שכל הגודל של הבריאה, כל האמיתיות של הבריאה, בעצם מונח שם, מכל המשמעות היותר שלמה, יותר כוללת, שכל מה שאדם עושה, כל מה שאדם בונה וחושב, סבור שדבר מתחברת שם. ולכן בעצם כשאתה בא ומדבר אל האדם במהותו הפנימית, כל הבריאה במהותה הפנימית, כשאתה מסתכל על הנשמה של הכל, הרי הנשמה היא כל הזמן חבוקה בקישור פנימי עליון עם שורש המציאות, עם שורש האלוקי של המציאות. ובעצם יש איזה מין היגיינה פנימית של האדם, זה צורך כזה פנימי של האדם לשוב מדי פעם ופעם אל אותו גודל של שלמות. ואדרבה, לפעמים דווקא הריחוק, ודווקא מה שהמציאות הנמוכה, בכל המורכבויות שלה, כל מה שהיא כביכול באופן טבעי משכיחה את האדם מברק השלמות, זה טבעה, זה דווקא צריך לדחוף את האדם לחזור בחזרה אל התואר המוחלט, כאשר הוא בעצם, התואר המוחלט הזה הוא לא איזה בועה מנותקת, פלנטה אחרת מכל המציאות, אלא איכשהו שוב לקשר, האם אני, לא, עם כל מה שאדם פועל ועושה, לשוב וליישר את עצמו מול אותה אמת, לראות את היחס בין כל מה שהוא פעל ועשה בסיבוכי המציאות ובכל מה שקשור למציאות המחולקת ופרוסה לפנינו כמו שאנחנו מכירים אותה, איך כל זה בונה באמת, איך כל זה בונה בשורש המציאות, זה דבר שנטבע באדם במקור נשמתו. וברור שזה משתנה מאדם לאדם, עד כמה אדם הוא יותר בעל מעיינות נשמתיים, עד כמה אדם הוא יותר זקוק לזה בטבעי נפשו, עד כמה הרגש יותר בנוי באדם, ברור שזה משתנה מאדם לאדם. כמו שאמרנו, הציות השלמה העתידית שבית המקדש ייבנה, כל כוחות החיים ישובו למלוא בניינם, ותהיה הרבה עדנה לכוחות קצת רדומים בנו, כוחות הדמיון, כוחות הרגש, שישובו אל קדושתם, ישובו אל חוסן האדם וגבורתו ואמונתו ועוצמתו. כאן צריך ממש לראות את הדברים הנפלאים של הרב, המציאות הזאת, שזו ביתו, ושם אדם נמצא, זו המציאות שלו באמת, זו המציאות היותר עמוקה, יותר שלמה של החיים, שם בעצם התפילה היא אמורה להיות מין מקום, וכמו שאמרנו, ואני תפילתי לך, שמקום שבו קלסטר הפנים של האדם, אמיתיות האדם והעולם עמו, נמצאים יחדיו. אז קודם כל התפילה היא קודם כל מלוא מציאות האדם, התפילה פותחת צינור למעיינות היותר כמוסים באדם, התפילה היא מין חוק שקבע הקדוש ברוך הוא, באיזה מובן? הוא חוק כזה שצד הנשמה יש לו פתח התגלות. בדרך כלל האדם בנוי ככה שהנשמה לא מתערבת, היא מאירה מאחורי הקלעים, כמו שאומרים, ביחס לכל מה שעשה, כל מה שאדם פועל ועושה, אז לא, כמו שלא בשמיים היא, גם הנשמה לא מתווה דרכה, אלא השכל מסדר את הדברים, האדם פועל על פי אמות מידה יותר הכרתיות, יותר מציאותיות. אבל ודאי שמאחורי הכל, הצוויון של הכל, הוא בעצם צוויון הנשמה, ובמה שהתפילה היא בעצם הבאה אמיתית של האדם, אז היא בעצם מין הופעה יותר גדולה ומהירה של הנשמה. הנשמה, הפנימיות של האדם, מתאפשר לה להיגלות. זה דבר אחד שהרב אומר. דבר נוסף, שהתפילה יוצרת איזושהי הרמוניה. כי מכיוון שבמה אנחנו עוסקים? בהשתוקקות הפנימית, התהומית, של כל המציאות אל הקדוש ברוך הוא, בזה אדם יותר שותף עם כל הנבראים. כי במה שאדם באמת פועל ועושה, אז המציאות הדוממת היא יותר רקע, היא לא כל כך שותפה, מה שאדם מצווה ועושה, מה שאדם פועל בעולם החול, אדם פועל באופן ההכרתי על גבי הנבראים ומשנה אותם ומאבד אותם, והם משמשים לו כלי תשמישו. אבל התפילה שהיא בעצם הבאת הכיסופים וההשתוקקות אל השלמות, אז אנחנו בתפילה נאגדים עם מה שהכל בסך הכל שותף כזה או אחר אל תיקון עולם, אל קידוש השם העולמי. ובזה האדם משותף עם כל הנבראים, בזה אנחנו חוזרים לאותה נקודה שבה האדם ופועלו נשמת המציאות באמת, כל המציאות נאגדת באדם, קשורה באדם, מחוברת האדם, אדם קודם כל סופג בתפילה, הרגע שהוא יותר סופג קודם כל. כמו שאדם, יש פה מהלכים, מעגלים, מעגלים של חיבור. קודם כל, בהחלט נכון מה שאמרנו קודם, התפילה עובדת במה שאדם נותן דרור לרגשותיו. זה שבעצם הרגש יוצא מן הכוח אל הפועל, והרגש מואר באור השכל, אבל הוא בעצם משלים את תמונת האדם באחדותיותו עצמו. אדם הופיע במה שכל כוחותיו נשמעים זה לזה. כמו אותו מושל, אתם זוכרים, הכוזרים, תחילת מאמר שלישי, מתחיל לסדר איך עבודת הצדיק, אז הוא אומר כמו מושל, עורך את כל כוחותיו, כמו מפקד במלחמה, כל המסדר את כל כוח, נותן לו את מקומו, את הרצון, כל הכוחות מסודרים, בסופו של דבר אנחנו מוצאים את החסיד הזה עומד בתפילה לפני השם. זאת אומרת, התפילה היא בעצם ליישב את כל הכוחות, איך בעצם המטרות והיעדים והאידיאלים של כל המציאות בסופו של דבר הם מין תפקיד, מכלול משותף שהאדם כולו מחובר אליו. כל הכוחות שטבע בו הקדוש ברוך הוא מבוטאים על ידו. קודם כל האדם כולו הוא מקשה אחת של הזדהות, מחוברות. יש פה את המעיין שמצידו, בעוד שבתורה האדם ממשיך בשכלו את השכל האלוקי, בתפילה הכל בא מגאולות תחתית, מהמעיין התחתון שמהאדם, אבל בזה שזה מושב גם מלמטה, נסגר מעגל כזה. ואז בעצם האדם וכל מה שסובב אותו מחובר לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. התפילה מעגל יותר רחב, אז כמו שאמרנו, התפילה היא העלאה שכל הנבראים שבאמת באמת הם מחוברים באדם, באופן סגולי, באופן תמיר, וככל שאדם הוא יותר אמיתי כזה, יותר טהור כזה, הוא יכול להבין שהמוסריות שמבוטט במעשיו, המוסריות שמבוטט בדרך כלל, אנחנו מסתכלים על זה, מבוטט בעם ישראל כולו, האמת שהתורה וקדושתה וחיינו מטבעת על המציאות, זה בעצם הד הכל האמיתי, שכל המציאות, כל המציאות מחוברת עם זה, עם אותה השתוקקות של תיקון, היא משותפת לכל ההוויה, אדם מחובר עם כל המציאות. אבל בזה אנחנו מגיעים אל חשיפת אותו יסוד מהותי של התפילה, שבעצם הוא היסוד הרצון. הרצון, גם מבחינת המחוברות של האדם עם כל המציאות, גם מבחינת הכוח הפועל של התפילה. וזה בעצם הריחות הרבה של הרב באורות הקודש חלק ג', ושם הרב מתחיל בעמוד למתת, ולפני שציינתי לכם, מה שנקרא כאן הכל הרצון הכללי הפועל. הרב אומר בכלל, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פאר חופשו. הדבר היחידי שניתן לראות בו באמת בעולם משהו של חירות, זה הרצון של האדם. כל הנבראים הם מוחלטים. מוטבעים בעל כורחם להיות מה שהם על פי הבריאה האלוקית מראש. כל הדץ חם, ודאי הדומם, גם הצומח, וגם החי למעשה עם עולם, מערכת החיים האינסטינקטיבית שלו, אין לו חירות. הוא כן יכול לבחור, כביכול לעשות כך או אחרת, אבל הכל אינסטינקטים, זה לא חירות של ממש. והאדם המדבר יש בו רצון שכביכול מסוגל להיות עצמאי לפעולותיו. יש לאדם חירות, האדם הוא כביכול אדון לעצמו, הוא לא עבד. יש לו הנהגה, יש לו רצון, יש לו יכולת לרתום את כל כוחות החיים שלו מסביב למשמעת הרצון שלו. אבל אי אפשר להבין את פלא הרצון הזה בכל פאר חופשו, אלא רק בתור ניצוץ אחד מהשלהבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל ההוויה כולה, הופעת רצון ריבון כל העולמים ברוך הוא. וכל ההוויה כולה, היא, כשאתה מסתכל על המבט האלוקי שלה, היא מלאה רצון. אתה מסתכל על המבט האנושי, הכל סגור. לא רק שעולם הטבע הדומם, אין לו שום השתנות, אלא גם ההשתנויות שבהוויה, הן מחזוריות, מחזור המים בטבע, מחזור עונות השנה, הכל מחזורי, הכל, אין כל חדש תחת השמש, כמו הכל מקובע. הכל סגור כביכול, איפה פה הצמיחה, ההתעלות, אבל בעצם אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מגמתי, הכל צועד לשם, הכל מביע שם, הכל בעצם תהליך של התעלות אינסופית, הכל מלא, לא, הכל לא מקובע, הכל חי, הכל זורם, הכל מביע את החיות, והזרימה של המציאות היא בעצם נקודת ההשקה של המציאות עם החיות האינסופית של המציאות. הסופיות שבמציאות, התחת השמש, הגשמיות של המציאות, היא כביכול מביאה חידלון. האינסופי שבמציאות הוא בעצם תכונת החיות, תכונת ההשתאבות, החיבור שיש לכאן כל המציאות הזאת עם הנשגב המוחלט, שמה שכולה אומרת שירה משום שהיא כולה למעשה משרתת ביטוי של שלמות אלוקית, היא צועדת אל השלמות האלוקית. השופר של הרצון המובע בכל ההוויה, השירה המובע בכל ההוויה, מה שכל הבירה, כל ההוויה יש לה מסר, יש לה משמעות בוקעת מתוכה ומשמעות מצטרפת ועולה ומתאחדת ומופיעה בשלמותה האחריתית. השופר של כל זה הוא האדם ורצונו. האדם מייצג ברצונו הוא את הרצון שיש בכל ההוויה, והרצון שיש בכל ההוויה הוא בעצם המשך מהרצון האלוקי, כי הקדוש ברוך הוא ברצונו ברא את המציאות. זאת אומרת, הרצון האלוקי הוא בעצם הכוח העומד מאחורי כל המציאות בבבואה הסגורה והקפואה שלה. זה שייך לעולם התשובה, הרב מדבר על זה, שזה הכנסת המימד הרצון האלוקי שלה. אז הרב אומר ככה, הרצון האנושי יש לו את שתי הפנים, הוא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה את הרצון האנושי עצמאי לגמרי, עד כדי שאדם מסוגל להידמות, אך שהוא פועל לגמרי לבד, והוא גם צריך כביכול לסמוך על כוחותיו, לבנות את הרצון שלו בצורה כזאת, שהוא באמת עצמאי לגמרי, כביכול. הוא יכול להתנתק. אבל בהשתקעותו, בקטנות ובפרטיות של השביעה החלקית שהוא עשו בה, הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו. אדם יכול לרדת. מביא בזה אפסיות, חלישות כוח, וחשיכה על מהותו היותר פנימית של עצמיותו. אבל כל עמל המוסר, וכל ההופעות הרוחניות שבעולם מכוון למטרתה למה שגאולת הרצון להישתל בבית השם. שהרצון להישתל בבית השם, יישא ענף ופרי להציץ ציצים ופרחים, להתאחד באחדות שלמה וחיה באמיתת הרצון הכללי, שהוא השם קודש שנשמת כל המציאות. זאת אומרת, האדם צריך לראות את רצונו נשתל ברצון האלוקי, והרצון האלוקי מובע דרך רצונו שלו, והרצון האלוקי הוא רצונו שלו עם כל חופשיותו, הוא לא משתעבד בזה לקדוש ברוך הוא וסוגר את עצמו, אלא הוא מגלה את החירות היותר גדולה שלו. הוא אומר כאן בעמוד מונחת, ככה, כן, החפץ האלוקי איננו חפץ דוחה חפצים, כי אם חפץ מעדר חפצים. אתם זוכרים אותו סעיף שאנחנו ראינו בשמונה קבצים, שכאילו התפילה הקשה בזמן הזה, בגלל שהאדם לא בנוי לו הצד הזה של החלישות כביכול שמבוטט בתפילה, והתלות שמבוטט בתפילה. האדם רוצה כן לגלות את רצונותיו ואת החיובי שבו. אז אומר, החפץ האלוקי הוא לא חפץ שבא דוחה את החפץ האנושי, ובא במקום זה את החפץ האלוקי, ועל ידי זה בעצם שומט את החשיבות ותפיסת המקום של האדם. כי אם חפץ מעדר חפצים, חפץ מצחצח ומבריק חפצים, חפץ מסיר את כל העדר, כל חולשה מכל חפץ, ומעמיד את החיים במציאות העצמית על מעמד היותר איתן, יותר נשגב. זה מה ששייך לדבקות האלוקית שהיא חיי כל, איננה זזה משום נמצא באמת. ככל שהדבקות האלוקית היא יותר תהיה מובלת וחיה ומתעוררת ומתחיה דרך רצונו של האדם, בעצם כל המציאות זזה ומזדהה ומתמזגת עם המגמה האלוקית שנמצאת בתוך המציאות העיוורת. כל הבעת רצון ישרה של האדם, וכל תפילה היא בעצם הבעת רצון, אז בעצם נוצר פה באופן אמיתי איזה צינור פנימי, שפתאום מושך את הלוז של כל המציאות. קודם כל, הפנימיות של האדם בוקעת ומתגלה, הנשמתיות שבו, הרצון שבו יש לו יותר רצון אותיות צינור, חיבור פנימי של האדם עם עצמו, וגם המימד הרצוני שבהוויה יותר מתגבר. המימד הרצוני הוא אותו מימד שבו כל ההוויה כולה קשורה אל מגמתה, יותר מתיישרת אל מגמתה, אל תיקונה. זהו המימד היותר מלא רחמים, יותר מלא חסד, יותר מלא אורה, לא המימד המוקצב שמסתכל על המציאות לשעתו, עם המורכבות, עם מידת הדין, עם מה שהמציאות היא כרגע חסרה, אלא בעצם הוא מתזנן את המציאות לראות אותה כנדבחים אל התיקון הסופי, אל המגמה. אז אם כן, המגמה יותר נחשפת, יותר מתבקשת, יותר נסתלים הדרכים איך לעצב את המציאות, לראות אותה באופן הזה שהיא יותר קרובה, יותר מובלת אל התיקון שבסופו של דבר מונח בתוך כל סיבובי הסיבות של המציאות. ההערה התיקונית, ההערה המיישרת, ההערה המיטיבה, היא יותר נעשה דומיננטית, היא יותר קורנת. אז בעצם הכל יותר נעשה שלם יותר. תן הרב כותב את זה בכל מיני סגנונות. הננו קרואים להתרומם מעל מעגל קסמים הצער של חשבונות פעוטים. אם זה כל חשבון קטן נמצא או מתמצא, אלא מחברים את ניתוקי החיים אל העירייה הגדולה של החיים. אלא אור קסמה, ככל שבעצם אנשים יותר גדולים, אז הם חיים בעצם את הגודל של המציאות, את האמת, את הערכים, חיים בכל שעה, כל שעה ושעה, הם ניגשים לכל דבר ודבר מתוך הגודל של החיים, מתוך העוצמה שהיא מעולם לא פוסק, שהיא נמצאת מאחורי כל עשייה קטנה, שהיא נמצאת מאחורי כל נקודה ששנה במציאות. זה כל כך אמיתי, זה לא איזשהו מכשיר כזה שנתן הקדוש ברוך הוא ביד האדם לשנות דברים, או חוק קבוע כזה שאדם יכול קצת להתערב, יש בו אלא זה בעצם נמצא שהתפילה זה הדבר הגדול של המציאות. הדבר היותר גדול, הרב כותב, שבאמת עתיד הדבר, זה בעצם עתיד המציאות. אנחנו רואים פה מה שנודע רק ליחידי סגולה, יוודע לכל, הרב כותב לפני כן, שהעולם עתיד לראות, אדם עתיד, העולם עתיד לפגוש, להכיר את את הגודל הזה, שהוא יהיה בתור גודל עתידי של המציאות. הרב אומר פה, הצגה, העולם בתור הצגה של רצון השם. עמוד נ"ה, התגלות רצון אלוקים עליון קונה כל. הוא החזון העולמי היותר נסגר, מה שהוא קורא לזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ההוויה בתור ציור רצוני. מה שהם עושים בעד התפילה, והתפילה עושה באדם. רצון ברצון ניגש, שאיפה בשאיפה, הכל מתמלא ברכה עדי עד. מטבילת הסעיף בגזעו, הרי הכל חוזר ברוב חוסן איתניות מלאה. זה ביטוי, הסעיף בגזעו, אדם, התפילה, האדם ורצונותיו הוא סעיף, בתפילה הוא מתחבר בגזעו, ומתחיה. והוא אומר, יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה, שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם, בשביל העולם כולו, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה בעצם ה... למה זה באמת העתיד? למה זה יהיה יותר ראש מגדלי התרבות? מה זה קשור לתרבות? למה זה קשור? לכאורה, מה זה משנה? מה זה קשור? קשור לתרבות העולמית. ובעצם, התרבות באה למצוא את, את, את מלוא כוחותיו והשפעתו של האדם במציאות. התרבות המודרנית היא בעצם חושפת. דבר דבר להראות את על ידי הכרת המציאות והיכולת של האדם בתוך המציאות, אנחנו מתוודעים לעוד ועוד מימדים שאדם יכול להרבות בהם פעולה ותושייה במציאות, אם זה בכוח פעולה טכנולוגי, אם זה בפעולה הכימית, אם זה בפעולה הרפואית, אם זה בהצגת הבנת הצרכים של כל גיל וגיל וכל סגנון חיים של האדם, מה שהפסיכולוגיה יכולה לתת המלצות נכונות לאדם במה להסיק את עצמו, איך לסדר את סדר יומו, כמה לייחד מקום לחברה וכמה לעולם ההשכלה וכמה וכולי, והנה עולם המוזיקה ועולם הכרת התחומים השונים שבהם אדם יכול לתת לעצמו ביטוי, והניצול הנכון של חומרי הגלם שהמציאות מזמנת לאדם. וכל זה בעצם בסופו של דבר בא וכן ממקם את האדם והאינטלקטואליה שלו וכל מה ששייך למכלולי החיים של האדם, יותר ויותר להיות אדון המציאות במובן הזה. אבל כל האדנות הזאת וכל החשיבות הזאת וכל מה שהעולם על ידי זה מתארגן להיות מאגר שלם של חומרי גלם שאפשר לעשות איתם הרבה דברים טובים, אדם יכול ליהנות מכל המציאות וכל המציאות כולה ספוגה אוצרות, שכל הזמן אנחנו יותר ויותר חושפים אותם, רואים פתאום איך מדבר מרוחק שבמרוחקים אתה יכול על ידי עיבוד מדעי לבוא, והוא יכול לשמש חומר מוצלח באיזושהי תרופה או באיזשהו, לפעמים הפוך על הפוך, דבר שהוא נראה לכאורה, כן, מה שכל הזרקת הנסיובים למיניהם, החיסונים, שבסופו של דבר, דבר שנולד מהדבר המסכן בעצמו, הופך להיות הדבר שבאמצעותו אפשר לרפא ולסלק. כל המכלולים האלה שמאוד מרחיבים את היריעה על הכוחות המיוחדים שיש לאדם כמעט ללא סוף בתוככי המציאות, הכל יבש וקר משום שהוא מניח את הצד היותר גדול שבאדם, הצד הנשמתי, הצד התוכני, הצד הרוחני, הצד החפץ את השלמות והגודל המוסריים, השלמות והגודל הערכיים, הצד האינסופי שבמציאות, באמת, הצד האינסופי לא מבחינת היכולת המתמטית והטכנית, הצד האינסופי מבחינת גדלות החיים ונשגבותם ומשמעות המשמעות שלהם. כל זה בעצם יותר חובק את המרכזיות של האדם בהוויה, כי באמת זה שאתה מבחינה חיצונית רואה איך כל ההוויה היא בעצם מכשירי מכשירים מופלאים שעומדים נכון לשירותו של האדם כמאגד את כל המציאות, כך הקדוש ברוך הוא עשה את זה, וזה נכון מאוד מאוד בלבוש החיצוני של הדברים, זה נכון עוד יותר בלבוש הפנימי. כי גם בלבוש הפנימי האדם הוא בעצם משיק חיים לכל המציאות, נושם את כל המציאות ומעניק חיים לכל המציאות, מעניק משמעות לכל המציאות. כל מה שנעשה בבית המקדש ובזר אנפין, עולם הוא לא, כל הקורבנות שעל ידי החי והצומח הם מעלים ומזרימים חיים לכל מה שאנחנו יודעים באופן סגולי. התפילה היא גם כן פועלת מין דבר כזה. אדם בעצם מעניק חיים, מה שנפש החיים הוא כותב, שאדם בעצם, ראש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, יש באדם מפתחות אלוקיים, מפתחות חיים, מפתחות להזרים באופן סגולי חיים ונשמה לכל דבר. אשר הוא כותב לנו נפש החיים בתור ידיעה, הוא התוודע לאדם במוחש, באופן יותר חי וער בתוכו. אדם ירגיש את האמת שבזה, את המחוברות שבזה, את היופי שיש בזה. ממילא, כל מה שאתה פוגש במציאות הטבעית, כל יופי טבעי, לא רק שהוא מתחבר, הוא לא מסכן את העולם הרוחני, אלא הוא מאליו נרתע, מה שהתפילה יוצרת, למעשה את אותו דבק, כל מה שאנחנו מסבירים באופן רוחני, בדרך של תורה, שהחומר והקודש אינם סותרים, והטבע והנס באים יחדיו, כל מה שהרב כותב בשאר המקומות, שבאמת הדברים האלה הם חלק מכלול שלם של הנהגה אלוקית, כל זה, מה שאנחנו מבינים בשכל, הרי בעולם הרגש, עולם התפילה, הוא הופך להיות עובדת חיים. בתפילה אנחנו נפגשים עם מימד החיים, מימד הרצון. אז בעצם הופך את התפילה להיות באמת, כמו שאומר הכוזרי, גרעין הזמן ופריו. כי אנחנו בעצם צריכים ליישב את הקצת מעין סתירה שישנה. ומצד אחד אנחנו בכל מקום יודעים, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. התורה מעל התפילה, תורה חיי עולם, תפילה חיי שעה. ומסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. וברור שהתפילה היא כל כולה באה אחרי האינסופיות המדעית שיש בעולם התורה, עולם הדעת והאושר שלו, אלו דברים שאין להם שיעור. בין השאר, כן, הפאה בביקורים והרעיון, מילות חסדים ותלמוד תורה. הרב כותב כאן בתריה, הוא אומר שכל הדברים האלה, החסד צריך להיות בעולם ללא גבול, וכל דבר, אבל התלמוד תורה זה ודאי העל גבולי של המציאות, במובן זה שהתורה היא בעצם דעת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל החוכמה האלוקית, כל האמת האלוקית, מה שנמצא בתורה הוא אינסופי. התפילה לכאורה באה עם הרגש של האדם, עם החיות של האדם, היא מוכרחה להיות, צומחת החיים כפי שהם כפי שהאדם מעורר אותם, החיים, תכונת החיים העצמית של האדם לעולם באה מנקודת הזמן שבה הוא נמצא. אז במובן זה, והתפילה, המבוא שלה הוא דרך הרגש, דרך הבעת הרגש. העולם הרגש הוא שייך למה שאדם נמצא ושתול עכשיו בנקודת הזמן הזאת, אם הוא תפילה מתפעל בעת שרה, אז בנקודת המוצא הזאת, אם המכירים כרטיך השם, עכשיו מפה, מפה האדם, מפה מהמרחק הזה, ותמיד אדם ממרחק, הוא זועק אל ריבונו של עולם. אז זה תמיד בא אחרי, אחרי תורה מבחינת המעלה, ואחרי תורה מצד מה שכמו שאמרנו, שהתורה מטווה את התכנים ואת המטרות ואת האידיאלים, ולפיהם בעצם אדם מסדר לעצמו את רגשותיו וחווה את רצונותיו. אבל זה מבחינת הסדר של הדברים והחשיבות, מבחינת המקום המוחלט של הדברים. מבחינה העמוקה, הנשמתית, הצביונית, שהתפילה משלימה, והתפילה בעצם הופכת להיות תחנת הזמן הגדולה והמהירה של המציאות מבחינת סדר החיים. הרי התפילה היא בעצם נקודת החיים היותר גדולה. התפילה מחיה, אדם חי מתפילה לתפילה, כמו שהשבת מחיה את ימות השבוע, ככה התפילה מחיה בכל תפילה, כמו שהרב כותב, מחיה את הזמן שהיה לפניה, מעלה אותו ומזרימה כוחות חיים לזמן שיבוא אחריה. מובן זה, התפילה היא המציאות בעצמה. ישנו המימד הזה, שהמימד הנשמתי של התפילה, שאם אתה מתבונן על זה כך, אז כל התורה והמצוות הם בעצם כלי ש... מצד האדם, מצד מציאות האדם, כל התורה שנספגת בתוכו, היא נבחנת באיזה מידה היא עוזרת להעלות את כל מהותיותו. ובן זה התורה והמצוות הם כביכול משמשות את העלאת התפילה. מצד הקדוש ברוך הוא, מצד האמת האלוקית המוחלטת, התוכנית, התפילה, התורה היא ודאי הבאה יותר שלמה של רצון השם, הבאה הבנה יותר מפורטת, אמיתית יותר, יותר נאמנה ל, 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 למעיין האלוקי מעצמו. אבל מצד האדם, התפילה היא יותר ביטוי שלם של השגת המטרה והטבעת תכונת הקודש בתוך תוכי החיים, במובן סוגר, במובן עצמי, במובן שלם. אז ברור שהדברים האלה צריכים הרבה עבודה, איך בונים את זה, איך אדם מכשיר את עצמו לתפילה כל כך גדולה. הרב הוא מדבר פה כבר מיד, הוא מסייג בתפילת צדיקים, בין צדיקים שאפילו פעולה שהם עושים, נחלץ נעלו ובגשם, אפילו לא תפילה מסודרת, אלא אמירה, ותגזר עומר, ויקום לך, הצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. המובנים הגדולים האלה, לבין אנשים יותר פשוטים. ובכל אופן, מזה שהרב כתב את הדברים, והם מלאים בעולת ראייה, בעולות הקודש, אין ספק שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו הרבה מעולם התפילה הזה, לבנות אותו, לאבד אותו, כמו שהרב כותב בשמונה קבצים, התפילה בתור עיבוד של החיים, פה בקובץ א', קוף עין ג', הוא אומר, עובדו את האלוקים, במה שהוא משכלל את עצמו, את הווייתו, את כל ההוויה, מתייחסת אליו יחס קרוב או רחוק, מאבד הוא את רצונו בהטביעו בקרבו הטבעה עליונה עדינה של הטוב האלוקי. מאבד את עצמו, מאבד את רצונו, מטביע בו את הטוב האלוקי, כל כוח ששואב האדם אל קרבו מההוויה הסובבת, נעשה מוטבע בכוחו הפנימי. מדי יום ביומו, כשאדם מרומם את רצונו על ידי עבודת השם המיוחדת לעולמו הפנימי, עבודת התפילה, מאירו בזה את נפשו בקרבו, מעדנו את כוח הווייתו, לצאת מתוך מחשקי הרוע והשיממון אל מעורר הטוב וההתיישבות. אז אין ספק שזה קשור בלימוד אמונה שלם, בלימוד שלם של המציאות, שהוא מהווה רקע לתפילה נכונה. איך אדם תופס את המציאות, איך מידותיו של האדם, עד כמה הוא אדם מאיר, כמה אדם הוא אדם שהטוב חי באופן עצמותי, פועם, גדול בקרבו, עד כמה הוא אדם גדול, כמה הוא אדם קטן, כמה הוא יכול להשתחרר מבקשותיו הקטנות ולהתעלות אל הבקשות הגדולות. קשור גם לתכנים שהתפילה מביאה. טוב, אז זה אולי מתייחס בפעם הבאה קצת יותר במעשי של הדברים.